שלום וברכה, מסכת יבמות דף נ"ב, אנחנו מתחילים בדף נ"א עמוד ב בשורה האחרונה. ציטוט מהמשנה, כיצד, עשה מאמר וכו'. הפכנו דף ושואלת הגמרא, היי, גט אחר גטו? האם המשנה מפרשת מה זה גט אחר גט? שכך היינו מצפים, שהרי לפני כן כתוב שחכמים אומרים יש גט אחר גט ויש מאמר אחר מאמר. אבל המשנה באה ואומרת כיצד, ובמקום לפרש איך מתבצע גט אחר גט, היא מפרשת מקרה של גט אחר מאמר. עונה על כך אמר רב יהודה, הכי כאמר, כך צריך להסביר את המשנה. גט אחר הגט ומאמר אחר מאמר, שבהם נחלקו רבן גמליאל וחכמים, הם מפורטים כדי אמרן, כפי שפרטה הברייתא בדף הקודם. גם לגבי אין גט אחר גט, וגם לגבי אין מאמר אחר מאמר. והמשיכה המשנה למקרה שיש יבם אחד ויבמה אחת, והיבם עשה בה שתי פעולות. הוא מפרט את המשנה, כיצד מצוות התרתן, שאם הוא גם עשה מאמר ביבימתו וגם ונתן לגט, הרי היא צריכה ממנו חליצה. והמשנה ממשיכה ומפרטת מקרים דומים. ציטוט מהמשנה, עשה מאמר ובעל, הרי זו כמצוותה. ושואלת הגמרא, לאמא מסייע לרבונה? האם דברי המשנה מסייעים לשיטתו של רבונה? דאמר רבונה, מצוות יבמה, מקדש ואחר כך בועל. שזה בדיוק מה שכתוב במשנה. עשה מאמר ובעל, הרי זו כמצוותה. דוחה הגמרא ואומרת שאין מכאן הוכחה לרבונה, אימה, כי ניתן לומר שמה שאמרה המשנה כמצוותה, היא התכוונה אף זה כמצוותה, שגם זו דרך לקיים את מצוות הייבום. ומקשה על כך הגמרא פשיטה. אם המשנה באה לומר שגם זו דרך לקיים את מצוות הייבום, אז מה החידוש בדבר? עונה על כך הגמרא, סלקא דעתא הכא אמינא, היה עולה על דעתך לומר, הואיל דאמר מר, העושה מאמר ביבימתו, פרחה ממנו זיקת יבמין וחלה עליו זיקת אירוסין ונישואין, שלפני שהוא עשה את המאמר ביבימתו, הייתה ביניהם זיקת יבמין, הוא יכל לקנות אותה בעל כורחה, ואחרי שהוא עשה במאמר, חלה עליו זיקת אירוסין ונישואין רגילה, שהדבר תלוי בהסכמתה. אז אימא, אולי נאמר, לאו מצווה כעביד. אולי זו לא הדרך הראויה לקיים את מצוות הייבום, כי מתקבל הרושם שהוא בא עליה כחלק מתהליך נישואין רגיל, ולא כחלק ממצוות הייבום. כמה השמלן, באה המשנה להשמיע לנו, שגם באופן הזה מתקיימת מצוות הייבום. ואומרת הגמרא הגופה, בוא נעסוק בקוף הדברים שאמר אבונה, שמצוות יבמין זה על ידי שמקדש ואחר כך בועל, ואם בעל ועשה מאמר, קנה. ושואל על כך הגמרא, אם בעל ועשה מאמר הוא קנה, הרי פשיטה שכך. ומה מחדש לנו רבונה? דה קניה בביאה, שהייתה עוד לפני המאמר. אלא אומרת הגמרא, אימה, תאמר שהנוסח הנכון בדברי רבונה, שאם בעל בלא מאמר, קנה. וזה למרות שתקנת חכמים שמקדש ואחר כך בועל. מקשה על כך הגמרא והתניה והרשנינו בברייתא, שמי שבעל בלא מאמר את יבימתו, לוקה. הוא מסביר רש"י שאין דין מלכות 40 אלא על דברי תורה, מה שאומר שאם הוא בעל את יבימתו בלא קידושין, הוא עבר על איסור תורה. אז איך אמרת רבונה שהוא קנה אותה? מתרצת הגמרא מכת מרדות מדי רבנן, שמה שאמרה הברייתא לוקה, היא לא התכוונה שהוא לוקה 40 מלכות בגלל שהוא עבר עליו דאורייתא, אלא שהוא לוקה מכת מרדות מדי רבנן, מפני שהוא עבר על תקנת חכמים ונהג קלות ראש בעצמו. וסוגריים נאמר שכמות המלכות שהוא יקבל במכת מרדות נקבעת לפי מה שבית הדין חושב שצריך באותו רגע. אבל ודאי שלעולם הוא קנה אותה גם בביאה ללא קידושים דה רבנן. ומביאה הגמרא הוכחה לתשובה, דה רב מנגיד מן דה מקדש בביאה, שרב היה מלכה מכת מרדות, מי שהיה מקדש אישה קידושים רגילים בביאה, כי יש בדבר פריצות, והוא גם היה מלכה מן דה מקדש בשוקה, מי שהיה מקדש בשוק, אפילו אם זה לא היה על ידי ביאה אלא על ידי כסף, כי גם זה מנהג זילות ופריצות היא, והוא גם היה מלכה ומן דה מקדש בלא שידוכי, כי אם הם לא השתדחו קודם והסכימו על הנישואים, גם בזה יש עניין של זילות ופריצות. והוא גם היה מלכה ומן דמבטל גיטה, מי שנתן גט לאשתו על ידי שליח, ואחר כך אמר לשליח שהגט בטל. כי אם הוא לא לוקח את הגט מידי השליח, יש חשש שהשליח בכל זאת ימסור את הגט לאשתו, והיא תלך ותנסה לאחר. והוא גם היה מלכה ומן דמסר מודעה הגיטה, ומדובר על אדם שלפני שהוא מוסר גט לאשתו, הוא מוסר הצהרה שהגט הזה ניתן שלא ברצונו, ולמרות שהגט קשר, כי מדובר במקרה שבית הדין כופים אותו לתת את הגט, הרי הוא גורם על ידי ההצהרה הזאת להוציא לז על הבנים שיוולדו לשם ממזרים. והוא גם היה מלכה ומן דפקיר שליחא דרבנן, מי שהיה מתחצף ומעיז פניו להטריס אל מול שליח בית הדין, והוא גם היה מלכה ומן דשהי שמתא דרבנן עלי תלתין יומין ולא עתי לבית דינה וטבע לשמתי. אדם שחכמים הטילו עליו נידוי ועובר פרק זמן של 30 יום, והוא לא בא לבית הדין לבקש שיתירו את הנידוי. והוא גם היה מלכה, ועל חתנה דדאיר בבי חמוהי, שהגמרא בפסחים מסבירה שיכול להיות שיווצר קשר מיוחד בין החמות לבין חתנה הראשון, ולכן לא ראוי שהחתן יגור בבית חמיו. ושואלת הגמרא, דדאיר אין דחליף לו? האם רב היה מלכה רק במקרה שהחתן דר שם, ולא במקרה שהוא מצוי לבקר שם? וההוא דחליף אבבא דבי חמוי, היה חתן כזה שהיה רגיל לעבור בפתח בית חמיו, ונגדי רב ששת, והילקה אותו רב ששת. רצת הגמרא שההוא חתן מידם הוודאי מחמתי, חשודה הייתה חמותו ממנו, ולכן שם באופן ספציפי הילקה אותו רב ששת. גרסה אחרת למקרים שעליהם רב היה מלכה, נהר דאי אמרי, בכולו, בכל המקרים שהזכרנו, לא מנגיד רב, רב לא היה מלכה, אלא רק למקדש בביאה ובלא שידוחי. ואיקא דאמרי, ויש גורסים בדברי נהר דאי, שרב היה מלכה מי שהיה מקדש בביאה, אפילו בשידוחי נמי. אפילו אם קודם היה קשר של שידוחים, משום שקידושים בביאה זה פריצותא. ואומר תוספות, שכיום אנחנו לא מלכים חתן שדר בבית חמיו, כי אנחנו סומכים על הגרסה של נהר דאי, שרב היה מלכה רק מי שמקדש בביאה. כי יש לנו כלל שבאיסורי סופרים אנחנו הולכים אחר המקל. הוא מביא הגמרא תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא. כיצד מתבצע מאמר? עונה על כך הברייתא, נתן לה כסף או שווה כסף. ממשיכה הברייתא ושואלת, ובשטר כיצד? שאם רוצה לקדש אותה בשטר, מה הוא צריך לכתוב בו? אחת הגמרא סוגריים ושואלת, מה זאת אומרת בשטר כיצד? שכמו שבקידושי כסף, אמרת שהיבם נותן לה כסף כשאר נשים, אז ממילא שמינן, שגם בקידושי שטר, זה כשאר כל שטרי ירוסין. ואם כך, כדי אמרן, כמו שאמרנו במסכת קידושין, שאם כתב לה על הנייר או על החרס, אף על פי שאין בו שווי אפילו ששווה פרוטה, היא מתקדשת על ידי זה שהוא כתב לה, הרי את מקודשת לי. אז לא מובנת שאלת הברייתא בשטר כיצד. עונה על כך אמר אביי, הכי כאמר. כך צריך להבין את כוונת הברייתא. שהמילים ובשטר כיצד לא מתייחסים לשטר הקידושין, אלא לשטר כתובת יבמין כיצד. דהיינו, מה כותבים בו? סגור סוגריים, ממשיכה הברייתא. כתב לה, אנא פלוני בר פלוני, קבילתי את פלונית יבמתי עליי, לזון ולפרנסה כראוי. ובלבד שתהיה כתובתה על נכסי בעלה הראשון, ולא על הנכסים של היבם, כפי שלמדנו בדף למתת, שזה מפני שאישה הקנו לו מן השמיים. ובכל זאת, ואי לית למראשון נכסים כדי להשעבד להם את הכתובה, אז תקינו לרבנן מהשני, כדי שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה. כי זה חלק ממהותה של הכתובה, לגרום לכך שיש תג מחיר לגירושין, ולכן הכתובה צריכה להיות משועבדת לנכסים. וגם אם משועבדת לנכסי בעלה הראשון, זה מהווה מחסום שהיבם לא יגרש אותה בקלות, שהרי הוא היורש של נכסים אלו. וממשיכה הגמרא, בא מיני אביי מרבא, שאל אביי מרבא את השאלה הבאה. אם הוא נתן לגט ואמר, הרי את מגורשת המני, ואי את מותרת לכל אדם. במקרה כזה, מה הוא? לפוסלה לחב, ועליו על ידי גט זה. הוא מסביר הבאי את ההתלבטות, שהרי נתינת גט ליבמה זה תקנה דרבנן הוא, שהרי מדאורייתא מספיקה החליצה. אז האם נאמר שתקנת חכמים לתת לגט זה דווקא כמו גט דמהני באשת איש שהוא מהני ביבמה, וגט דלא מהני באשת איש גם לא מהני ביבמה, שרק גט שמועיל באשת איש להתירה להינשא הוא זה שגם יפסול אותו ואת אחיו על היבמה בלאו שלא יבנה את בית אחיו. או דילמה, או אולי נאמר שחכמים יכשירו גט כזה ביבמה, כי יש חשש שאתי להחלופי בגיטה. שאם נאמר שהגט הזה לא מועיל, אנשים יכולים לטעות ולכנוס את היבמה שלהם גם אחרי שהם ייתנו לגט רגיל וקשר. אמר לי, עונה רבא לאביי, חיישין נדיל מעתי להחלופי בגיטה. אנחנו אכן חוששים לדבר, ולכן גם אם הוא נתן לגט כזה, הוא ואחיו נפסלו עליה משום הלב שלא יבנה. מקשה על כך מתקיף לרבא בר חנן, אלא מעתה, גם אם יהיב לניירה באלמה החנה מדי פסלה, כי אנחנו נחשוש שאנשים יבואו להתבלבל ולהחלופה בגית הכשר? אמר לי, עונה לו על כך רבה, הטעם לא פסיל בכהונה. החק הפסיל בכהונה. אין חשש שיבואו להתבלבל, כי לנייר חלק אין שום תוקף, ואפילו לכהונה הוא לא פוסל. מה שאין כן, גט פסול, שכהן נתן אותו לאשתו, הרי נאסרת עליו. המקור לכך דתניה, שכך שנינו בברייתא על הפסוק, נקרא בפנים, אישה זונה וחללה לא ייקחו, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו, כי קדוש הוא לאלוהיו. והפסוק יכול היה לכתוב, ואישה גרושה לא ייקחו. ומזה שכתוב, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו, זה בא ללמד שאפילו לא נתגרשה אלא מאישה. וזה גט פסול, שהרי הוא לא יתיר אותה להינשא לכל אדם, בכל זאת לא ייקחו. והיינו, ריח הגט שפוסל בכהונה. שהרי זה גט פסול ואין לו שום משמעות, חוץ מפסול כהונה, אבל בגלל שיש לו משמעות כלשהי, קיים החשש שאתי להחלופי בגיטה, שזה חשש שלא קיים בניירה באלמה. וממשיכה גמרא אמרה מברחמה, הרי אמרו שאם אמר אחד ללבלר, לסופר, כתוב גט לארוסתי לכשהכנסנה אגרשנה, מה שנקרא שהוא מכין תרופה למכה מראש, הרי זה גט כשר מפני שבידו עכשיו לגרשה, שהרי היא ארוסתו, לא במשמעות ארוסין של היום, שזה מקביל למה שנקרא בגמרא שידוכין, אלא כמו בברכה השנייה מברכות הארוסין שנאמרות לפני החופה, שאסר לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושין, שבשלב הארוסין היא אשתו לכל דבר, למעט זה שהם לא מממשים את הקשר ביניהם כי הם לא גרים ביחד. ובזמנם היה נהוג שאת פרק הזמן בין הארוסין לבין הנישואין מנצל החתן כדי להכין פרנסה לביתו. אבל כבר בשלב האירוסין הוא יכול לגרש אותה על ידי הגט, ולכן זה גט כשר. הפכנו דף, מה שאין כן ולאישה באלמה אין גט, מפני שאין בידו לגרשה. שאישה סתם שלא מאורסת לו, הוא לא יכול לכתוב את הגט מראש, כי בשעה שנכתב הגט הוא לא היה ראוי לגירושין. ואחרי הקדמה הזאת, ביי שואל רמי בר חמה את השאלה הבאה. ליבימתו מהו? אם כתב גט לפני שכנס את יבימתו, ואחרי שכנס אותה הוא נתן לה את הגט, האם היא יכולה להתגרש? והוא מפרט את צדדי הספק. כיוון דאגידה בי, האם כארוסתו דמיה, או דילמה, כיוון דלא עבד במאמר, לא כארוסתו דמיה. שהרי בשלב שיש רק זיקת יבום והוא עדיין לא כנס אותה, היא צריכה חליצה כדי שהיא תוכל להתחתן עם אדם אחר. אז האם זיקת היבום מגדירה את הקשר ביניהם שהיא נחשבת כארוסתו, ולכן זה נחשב כאילו הגט נכתב בשעה שהיא ראויה להתגרש? או שאולי נאמר שהרי הגט לא יועיל כי היא צריכה חליצה, והוא לא עשה במאמר בפועל, אז היא לא נחשבת כארוסתו, ולכן גט כזה לא יועיל, ונשארת הגמרא בטקו. אנחנו מכירים את המונח טקו ממשחקים של ספורט, שזה מצב שבו משחק מסתיים בשוויון או ללא הכרעה לאחד הצדדים. אבל כמובן שהמקור למונח טקו זה התלמוד, שם הכוונה לסיום דיון באי הכרעה בין המוראים או תנאים, כאשר לא ניתן לענות תשובה לשאלה באופן מוחלט, לעומת הביטוי קשיה, שמשמעותו שאין תירוץ לקושייה, אבל בהרבה מקרים אפשר למצוא תירוץ דחוק. מקור הביטוי לא ידוע, השערה היא שהמילה טקו זה נוסח קצר למילה הארמית טקום, שמשמעותה תעמוד, כלומר תעמוד השאלה ולא תוכרע. יש מי שפותח את ראשי התיבות טקו תשבי את ארץ קושיות ובעיות, שפתאום השאלה ימתין לאליהו התשבי שיבוא ויגיד לנו מה התשובה, ועל דרך הבדיחותה יש שאמרו שזה תשתוק יש קושייה וזהו. וממשיכה הגמרא לשאלה נוספת, ביי רב חנניה, שאל רב חנניה, מי שכתב גט לזיקתו ולא למאמרו, או שהוא כתב את הגט למאמרו ולא לזיקתו, מהו הדין במקרה כזה? ואומר רשי שמדובר שהוא עשה במאמר תחילה, והשאלה היא, האם גט חלקי כזה פוסל עליו את היבמה? הוא מפרט רב חנניה את צדדי הספק. האם אנחנו אומרים שמאמר אילווי זיקה קרמי, שכשהוא עשה את המאמר, המאמר נדבק עם זיקת היבום ונתווסף עליה, ולכן אין הגט מועיל לזה בלא זה? וכיוון שנכתב בתוך נוסח הגט שהוא לא עשה אותו אלא לאחד מהן, דהיינו לזיקתו ולא למאמרו, או למאמרו ולא לזיקתו, אז זה נחשב והבלה כמגרש חצי אישה, והמגרש חצי אישה ודאי שלא עשה ולא כלום, וממילא היא תהיה מותרת לו. או דילמה או אולי, היי לחודי קאי והי לחודי קאי, הזיקה היא דבר נפרד, המאמר הוא דבר נפרד, ולכן הגט יועיל באופן כלשהו, שהכן שהוא כתב לזיקתו ולא למאמרו, הרי אסורה עליו והלכיו, כי על ידי הגט פקעה זיקת היבום, והיבמה אסורה עליהם בלא יבנה, ואם הוא כתב בגט למאמרו ולא לזיקתו, הרי הדין שהיא תהיה אסורה לו אבל מותרת לאחיו, כי הגט הפקיע את המאמר שהוא עשה בה, אבל זיקת היבום כלפי האחים נשארת כמעיקרה. שואלת הגמרא, למה לא ותפשוט לי מדי רבה? דאמר רבה, בדף למד ב' לגבי זיקת שני יבמין, המקרה שם שיש שלושה אחים נשואים שלוש נשים נוכריות, דהיינו שהם לא אחיות, ומת אחד מהם והסבא השני מאמר ומת. והדין שהם חולצות. ונעזר ביורים מאתרת צבי כדי להבין את המקרה. שלושה אחים, ראובן, שמעון ולוי, נשואים לשלוש נשים שאין ביניהם קשר, שרה, מרים וצילה. כאשר ראובן מת, שמעון עשה במאמר, אבל הוא מת לפני שהוא הספיק לכנוס אותה, אז שרה ומרים נופלות לפני לוי לייבום, והדין ששתיהן חולצות ולא מתייבמות. כי על שרה יש זיקה של שני יבמים, גם של ראובן מדאורייתא וגם של שמעון מדרבנן. ועל זה אמר רבא, נתן גט למאמרו, הותרה צרתה. שאם לפני ששמעון מת, הוא נתן גט למאמרו, הרי הותרה אשתו הראשונה, שהיא צרתה לאחיו השני. דהיינו שלפני ששמעון מת, הוא ביטל את המאמר שהוא עשה בשרה, אז הדין שמרים, שהייתה צרתה של שרה, יכולה להתייבם ללוי. ומזה שמועיל הגט לבטל את המאמר ולהתיר את הצרה בייבום לאחיו השני, אז בעצם הוא הדין שגם שרה עצמה מותרת לאחיו בייבום, רק שהחמירו עליה שהיא לא תתייבם מסיבה צדדית, שאנשים יכולים לטעות ולהחליף מי שקיבלה גט גמור, שהוא כן מפקיע את הזיקה ואוסר אותה בייבום. ומדוע לא פשט רב חנניה את שאלתו מדברי רבה? נא הגמרא, שמה שלרב הפשיט עלי, לרב חנניה מי בא אלי? שאומנם לרבה זה היה פשוט, אבל רב חנניה מתקשה בדבר. ואם כך, מה יהיה הדין לפי רב חנניה? ונשארת הגמרא בטקו. ציטוט מהמשנה, חלץ ועשה מאמר. ואמרה המשנה שאין אחר חליצה כלום. ועל כך אמר רב יהודה אמר רב, זו דברי רבי עקיבא, דאמר אין קידושין תופסים בחי ולהבין. שמי שחלץ ואחר כך עשה מאמר, לרבי עקיבא המאמר לא תופס, שהרי אחרי החליצה, היבמה אסורה עליו, בלב שלא יבנה. אבל חכמים אומרים, יש אחר חליצה כלום, דהיינו שהקידושין תופסים. מקשה על כך הגמרא, ומי מצאת מוקמת לה כרבי עקיבא? האם אפשר להעמיד את המשנה כשיטת רבי עקיבא? שהרי והקטני ריישה, כתוב בתחילת המשנה, נתן גט ועשה מאמר, צריכה גט וחליצה. ואי המשנה הייתה כשיטת רבי עקיבא, אז כיוון דיהב לגט, מי מהנה במאמר? האם המאמר שהוא עושה באחרי הגט פועל משהו? והתניה, שהרשנינו בברייתא, רבי עקיבא אומר, מניין לנותן גט ליבימתו שנאסרה עליו עולמית, שנאמר, נקרא בפנים, לא יוכל בעלה הראשון אשר שילחה לשוב לקחתה להיות לו לאישה, אחרי אשר הוא תמאה, כי תועבה היא לפני אדוני, ולא תחתי את הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה. ואומר רשי שהמילים אשר שילחה זה מילים מיותרות בפסוק, וזה בא ללמד שיש לך אדם שמשלח את אשתו והוא אסור להחזירה מיד אחר השילוח, אפילו אם ידיים לא ניסה לאחר. באיזו אישה מדובר? זו יבמה, שהיא אסורה על היבם בלב כבר אחר השילוח. אם כך, ודאי שהמשנה לא מסתדרת לשיטת רבי עקיבא. עונה על כך אמר רשי, מדובר במשנה על גט יבמין, שזה גט מדרבנן בלבד, ולכן גם לפי רבי עקיבא היא לא אסורה עליו באיסור לב. וקרא אסמכת באלמה, והפסוקים שהביא רבי עקיבא הם לא המקור של הלימוד, אלא רק אסמכת, דהיינו רמז, ולכן ניתן להעמיד את המשנה כשיטת רבי עקיבא. וסייעת על הדבר תניא נמי אחי, שנינו כך גם בברייתא. אמר רבי, אין הדברים הללו אמורים אלא לדברי רבי עקיבא, שהיה עושה חלוצה כערווה, ולכן הוא אמר במשנה שאין אחר חליצה כלום, אבל חכמים אומרים יש אחר חליצה כלום, דהיינו שמאמר אחרי חליצה תופס. וממשיך רבי ואני אומר, אמתי יש אחר חליצה תפיסת קידושין? בזמן שקידשה לשום אישות, אבל אם הוא קידשה לשום יבמות, אין אחר חליצה כלום. מסביר רשי שרק אם הוא קידש אותה אחרי החליצה לשום אישות בקידושים גמורים, אז הקידושים תופסים, ולא כאשר הוא קידש אותה במאמר יבמין. דהיינו שהוא חשב שלמרות שהיא מותרת לשוק על ידי החליצה, הוא עדיין יכול לקדש אותה כדין יבם. הוא מביא הגמרא תניא אידך, ברייתא נוספת שאומרת, החולץ לבימתו וחזר וקידשה, רבי אומר, אם קידשה לשום אישו צריכה המנו גט, אבל אם קידשה לשום יבמות, אין צריכה המנו גט. כי בקידושים לשום יבמות, הם לא נחשבים קידושין, שהרי אחרי החליצה אין כאן צד יבום. ואם כך, הקידושים שלו הם בעצם קידושי טעות. וחכמים חולקים על רבי ואומרים, בין שקידשה לשום אישות, בין שקידשה לשום יבמות, צריכה ממנו גט. ואמר על כך רב יוסף, מהי טעם עד הרבי, שאמר שאם קידש אותה לשם יבמות, אז הקידושים לא תופסים והיא לא צריכה גט? כי אסרוה כעודר בנכסי הגר וכסבור שלא הן, שבמקרה כזה הדין דלא קני. הוא מסביר רשי שבמקרה שגר מת ואין לו יורשים, אז מי שמחזיק בנכסיו קנה אותה. ואם אדם חופר בקרקע של הגר שמת, אבל הוא חושב שזה הקרקע שלו, כך שפעולת החפירה היא לא בכוונה להחזיק את נכסי הגר, אז במקרה כזה היא לא מועילה כדי לקנות את נכסיו. ובאותו אופן, מי שקידש אותה לשום יבמות, סבור שקידושי יבמה תופסים בה, כך שהוא לא התכוון לקנות אותה, אלא מכוח זיקת היבום. אבל אחרי החליצה, זיקת היבום פקעה, ולכן אומר רבי שזה לא נחשב קידושין. מקשה על כך אמר לאביי, מי דמי? למה אתה מדמה את שני המקרים? הטעם לא כמכוון למקנה, הכה כמכוון למקנה. שם מי שעודר בנכסי הגר ולא מתכוון לקנות כי הוא סבור שזה שלו, הרי הוא לא עושה פעולת קניין. מה שאין כן הכה, כשהוא מקדש אותה לשום יבמות, הרי מכל מקום הוא כן מתכוון לקנות את היבמה. לכן אומר אביי, הלא דמיה, זה לא דומה אלא לעודר בנכסי גר זה וכסבור של גר אחר הוא, שהדין במקרה כזה דקני, שהרי הוא מתכוון בפעולה שלו לקנות, ולכן הפעולה מועילה, למרות חוסר הידיעה שלו, מי הבעלים של הנכסים. ועל אותו עיקרון, היינו צריכים לומר, שמי שמקדש את היבמה אחרי חליצה לשום יבמות, בסופו של דבר הוא כן עושה פעולת קניין. אז חוזרת השאלה, מה טעמו של רבי? אלא אמר אביי, הכה במה יסקינן, כאן במה מדובר, כגון דאמר לה, התקדשי לי במאמר יבמין. זאת אומרת שהוא הגדיר את מעשה הקידושין שיחול בתורת מאמר ולא בתורת קידושין רגילים. אז רבי סבר, מאמר אילווי זיקה קרמי ואתי חליצה ואפקעתה לזיקה, שהמאמר שתקנו חכמים לכל היבמים מועיל רק איכן שיש זיקת ייבום, על ידי כך שהמאמר מתווסף על זיקת הייבום. ובמקרה שאין זיקה, שהרי הוא עשה חליצה קודם, הרי אין למאמר על מה לחול. ורבנן לעומת זאת סברי, היי לחודי קאי והי לחודי קאי, זיקת הייבום עומדת בפני עצמה והמאמר עומד בפני עצמו, וכמו שאם היא עיקרה לפני הזיקת ייבום, אילו אמר לה התקדשי לי במאמר יבמין מי לא מהני, האם זה לא היה מועיל שהקידושין יחולו? השתנה מי מהני, גם עכשיו אחרי החליצה שכבר אין זיקת ייבום, תועיל האמירה שלו של התקדשי לי במאמר יבמין כדי שיחולו הקידושין. עד לכאן דף נון ב'.